מסכת סנהדרין דף ממח, נתחיל בסוף העמוד הקודם, 10 שורות מלמטה. איתמר, ההורג בגד למת, אביי אמר אסור, ורבה אמר מותר. אביי אמר אסור, הזמנה מלתהי, ורבה אמר מותר, הזמנה לאו מלתהי. מה התעמד אביי? גמר שם מעגל ערופה. מה עגל ערופה? בהזמנה מתעשרה, הינמי בהזמנה מתעשרה. ורבה גמר שם מעבודה זרה. מה עבודה זרה? בהזמנה למתעשרה, הפך הנמי בהזמנה למתעשרה. למדנו למעלה שדבר ששימש את המת, הרי שהוא נאסר בהנאה. כעת, הגמרא דנה מה הדין בדבר שהוכן והוזמן לצורך המת, אבל לא השתמשו בו עדיין. האם הוא נאסר או לא? דעת אביי שהוא נאסר, הוא אומר, הזמנה מלתהי. עצם הדבר שאדם הזמין את זה, זה נחשב כבר דבר, ולכן זה נאסר. ולרבה אומר לא, הזמנה מלתהי, מה שאדם הזמין, זה לא עכשיו שישתמש בזה. המקור של שניהם, לומדים מזה מגזרה שווה. השאלה היא מאיפה ללמוד את הגזרה שווה. כתוב לגבי מרים, ואתה מות שם מרים. אז כתוב לעניין של מיטה, מילת שם. ורבותינו קיבלו שלומדים את זה בגזרה שווה, שם. השאלה היא מאיפה לומדים את זה. אביי אומר לומדים את זה מעגלה ערופה. גם שם כתוב את המילה שם, וערפו שם את העגלה בנחל. אז הוא אומר כמו לגבי עגלה ערופה, שמהרגע שהורידו את העגלה לנחל איתן, אף על פי שעדיין עוד לא ערפו אותה, היא כבר נאסרה בהנאה, כמו שחזל למדו מהפסוקים שמה. אם כן, עודים בענייננו. מהרגע שהכינו, הרגו את הבגד, זה כבר חייב, זה כבר נאסר. ולפי דעת רבה, לומדים גזירה שווה שם, מעניין של עבודה זרה. כתוב הפסוק לגבי עבודה זרה, אשר עבדו שם הגויים. אז אם כן, כמו לגבי עבודה זרה, אדם שהיה לו איזה חפץ, אמר שהוא מקדיש אותו לשם עבודה זרה. עדיין עוד לא השתמש בו בשביל עבודה זרה. זה לא נאסר. אדם שיכין איזה בית, או הקדיש איזה שור לעבודה זרה, זה לא נאסר. אלא אם כן שחט אותו, הקריא אותו עבודה זרה ברמינן, אז זה משהו אחר, אז זה נאסר. לפני כן, אם הוא הקדיש אותו לעבודה זרה, זה לא נאסר. הוא הדין בענייננו. אדם שהרג בגד בשביל עבודה זרה, זה לא נאסר. זו דעת רבה. ורבה מתעמה לגמר מעגלה ערופה, אמר לך משמשים גם רינן, להפוכי עגלה ערופה, דהי גופה הקדושה. והביה מתעמה לגמר מעבודה זרה, אמר לך מדידי אורחה גם רינן, להפוכי עבודה זרה, דלה עבורך. שואת הגמרה, אחרי הכל, שניהם לומדים גזירה שווה ממקום שנאמר שם, בשני המקומות נאמר שם. אם כן, מדוע מסתבר לזה ללמוד מכאן ולזה ללמוד במקום אחר? בית הגמרא, מדוע רבה לא לומד מהמקום שלמד אביי מעגלה ערופה? הוא אומר, אנחנו מדברים על דבר שהוא משמש, כמו משמש צורך המת, תכיחין של המת, או אדם שעושה דבר לתוך עבודה זרה, זה משמשים. מה שאין כן, לגבי עגלה ערופה זה לא דומה לעניין בכלל. עגלה ערופה יש לדין כמו קורבן. היא עצמה נחשבת קדושה, כמו שכתוב שם הפסוק, כאשר הזקנים סומכים את ידיהם על העגלה הערופה, אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית. אם כן, יש לדין כמו שקורבן, ודאי, שמהרגע שאדם מקדיש אותו לשם הוא קדוש, גם העגלה הערופה, אז הוא כך. לדומה לענייננו, אדם שורג בגד למת, זה לא קשור לעניין. לעומת זה, אביי אומר, אי אפשר ללמוד מעניין של עבודה זרה. למה? העגלה ערופה זה דבר שקורה. אם מוצאים מת, לא ידוע, לא נפ... מייקאו, דברים שקורים בעולם. גם עניין של מת, דבר שדרך טבע העולם. מה שאין כן לגבי עבודה זרה, הרי עבודה זרה נאסרה. ליהודים ואפילו לגויים נאסרה. אם כן, כאשר אדם מקדיש דבר לעבודה זרה, אי אפשר לומר שהם מחשיבים את זה כאילו זה כבר נעשה. עד רבה. כיוון שהתורה אסרה את זה, אנחנו אומרים אולי בסופו של דבר, האדם שיקדיש את זה לא יעשה את מחשבתו הרעה. לפיכך, כל זמן שלא נעשה ולא קרה בפועל, אני לא מחשיב כאילו זה קרה. ולכן, האדם שהוא הקדיש דבר לעבודה זרה, כיוון דלא מוחי, זה לא הדרך שלו, אדרבה, זה אין דרך היהודים, אין, אפילו הגויים לא מורים לעשות עבודה זרה. לפיכך, אי אפשר להשיב דבר שהוא זמן כאילו נעשה. לכן שם התורה אמרה הזמנה לב מלתאי, התורה לא עשרה דבר שאוכל לצורך עבודה זרה. אבל דברים אחרים, כמו מת, כיוצא בזה, כיוון זה דבר שאורחו ודרכו בכך, הנה חינמי, באמת הדבר הזה נאסר. גמרא מביאה כמה מקורות לנפשות ולהכריע במחלוקת הזו. סימן כיפה נפשה דחציבה נכיסה דאומנה. מטיבי, גמרא רוצה לקשות על רבה, כתוב, כיפה שהוא תמי מדרס ונתנתו לספר, טהור מן המדרס, אבל תמי מגע מת. נבאר. אדם שהוא תמי בתומעת זב, ועוד כמה אנשים מסוימים שתמאים בסוגי תומעה כזו. מה הדין של האדם כזה? אם הוא נגע בכלי כלשהו, הרי שאותו הכלי נעשה דרגת ראשון לתומעה. הזב עצמו הוא אב התומעה, אבל הכלי שהוא נגע בו נעשה ראשון לתומעה. לעומת זה, ישנם דברים כאלו שהם עשויים שהאדם ישב או ישכב עליהם. דברים האלו, אם הזב אכן הוא יושב עליהם, הם תמאים בתומעה חמורה, הם נחשבים הם בעצמם דרגת אב התומעה, ואפילו כאשר הזב ישב עליהם הוא לא נגע בהם. כגון, ישנה איזה קרית שמיועדת לישיבה, והאדם חיסה אותה בסדינים, ישב הזב על זה, הרי שאותה קר שמחוסה היא תמאה בתומעת מדרס בדרגת אב התומעה, כיוון שהיא מיועדת לכך. אם ייקח דבר שלא מיועד לכך, הזב יישב על זה, אם הוא לא נגע בזה, אז זה לא נטמע. זה נקרא דבר שתומעת מדרס. עכשיו אומר לנו התנה, כיפה, כלומר כעין כיסוי ראש כזה, מטפחת כזו, שהאישה מכסה בזה את ראשה, אבל לפעמים האישה לוקחת את זה, מקפלת את זה, ויושבת עליה. הדין בדבר הזה שזה תמי מדרס. מה הדין זב או זבה שישבו על דבר כזה? זה נטמע. אבל אם אישה לקחה את הכיפה הזו, והיא יעדה ויחדה אותה בשביל להשתמש בזה לספר, כמו שעד היום נשים צדקניות לוקחות מטפחות ראש ומשתמשות בהם בשביל מטפחת של ספר תורה, אז גם אז ככה היו עושים. הדין בדבר הזה הוא שאין, זה כבר לא יותר תמי תומת מדרס, כי ברגע שמיועד לספר זה כבר לא אי אפשר להשתמש בזה לדרוס על זה, זה אסור ממילא, אין תומת מדרס, אבל זה עדיין כלי, ולכן זה עדיין יש לו תומעה שרגילה, תומעת מגע. במאמר מוסגר אני אומר, מדברי ראשי כאן לכאורה נראה, שאפילו אם זה כבר היה תמי מדרס, ברגע שזה ייחד את זה בשביל ספר, זה ירד, בלי טבילה אפילו, מתומעת מדרס לתומעת מגע. אבל הרמב״ם, מפרשים נוספים, מסבירים לא כך. אם זה כבר נטמע, זה לא יורד מטומתו. אבל הכוונה היא שמעכשיו ואילך זה לא יכול לקבל טומאת מדרס, אלא אך ורק יש דין של כלי בלבד. כאן כך דברי ההתנה. על כל פנים, מה למדנו מכאן? שברגע שהדבר הזה, האדם הזה ייחד אותו לספר, מאותו רגע אין לזה דין של מדרס. יש לדין כמו של ספר. ולמה? כי מכאן ואילך כבר אסור לאדם לשבת על אותה כיפה, על אותה מטפחת. אסור. כי זה קדוש, זה כבר נעשה בשביל ספר. ולכאורה, לפי דעת רבה, למה? אפילו שהאדם ייחד את הכיפה הזו של ספר, כל זמן שעדיין לא ישתמש בה בשביל ספר, אז עדיין מותר להמשיך לשבת על זה. זו קושיה על רבה, שסובר שהזמנה אינה אוסרת. עונה הגמרא, אמא נתנתו כרחתו. יגיד לך רבה, אכן חסר מילה בדברי התנה. צריך להוסיף. לא רק נתנה אותו לספר תורה, אלא נתנה אותו, והיא גם קרחה בו בפועל, היא גם השתמשה בזה לתוך ספר תורה, אז באמת זה נסר, נכון? אם זה היה רק הזמנה בלבד, זה לא היה מפקיע מעליו את הדין של כלי העשוי למדרס. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שצריך לומר שהיא גם קרחה אותו, אז אם כן, למה צריך לומר שנתנה אותו, שייחדה אותו, עצם זה שהשתמשה בו, כבר לכאורה זה מפקיע, זה כבר נאסר, אם זה קשת הגמרא. למה לי נתנתו וקרחתו? אם כדבריך, אז מספיק שהשתמשה בו. עונה הגמרא כדרב חסדה. אמר רב חסדה, היי סודר עד אז מנהל מצר בית תפילין. אדם שיש לו סודר, שהוא ייעד ויכין אותו כדי לעשות אותו כיס, לשים בתוכו את התפילין, למצר ולצרור בתוכו את התפילין. וצר בתפילין, וגם באמת שתמש בו, הניח בו את תוך התפילין שלו, אסור למצר בפשיטה. אסור להניח בתוכו מעות. אז מנה ולצר בה, אבל אם הוא רק יכין אותו בשביל להניח בו תפילין, והוא לא צר בה ועדיין לא הניח את התפילין הקשורות בתוכו, או צר בה ולה אז מנה, השתמש בו, הניח בו תפילין בתוכו, בתוך הכיס הזה, בתוך הסודר הזה, אבל לא הזמין אותו, הוא לא יעד ויחד אותו שיהיה מיועד עבור זה עולמית. שרי למצר בפשיטה, מותר להניח בו מעות. למה? מכיוון שגם שחפץ שתמשת בו לקדושה, אם לא יעדת אותו לייחוד קבוע, לשמיש קבוע, זה לא נאסר. לכן, אותה הכיפה, למרות שהיא ככה בספר תורה, אם היא לא יעדה את זה שזה יהיה קבוע, נתנה אותו בשביל ספר תורה, אז מה שהיא ככה אותו זה עדיין לא אוסר. אומרת הגמרא, ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא, הזמנה אבל גב דלה צר בה, צר בה היא הזמנה אין, היא לה הזמנה לה. לגבי ההלכה שאמר רב חסדא, אומרת הגמרא, שלפי דעת אביי ההלכה קצת שונה. אם האדם הזה אכן הזמין את אותו הסודר, אז ממילא מאותו הזמן כבר אסור להשתמש בזה לצורך חול, אפשר לשים שם מעות. אבל אם הוא צר בה, אם הוא הניח בתוכו את התפילין, בזה תלוי. אם מלבד מה שהוא הניח בתוכו את התפילין, הוא גם, הוא הכין ויעד את זה לשימוש קבוע לתפילין, אז באמת זה נאסר. אבל אם הוא רק השתמש בזה, דרך הרי לא מצא שקית של תפילין, ניסה את זה בתוך הסודר שלו, הרי שזה עדיין לא אסור להשתמש בזה לשימוש של חול, והרי זה מותר. תשמע הגמרא מוצעות לקשות על רבה. נפש שבנאו לשם חי מותר בהנאה, הוסיף בו דימוס אחד לשם מת אסור בהנאה, חמאסקינן דרמה בהמת. אומרת הגמרא, נפש, כלומר בניין של מצבה, מה שקוראים היום, שבניין כזה של קבר שבנה אותו לשם חי, כלומר האדם עדיין בעודו חי, והוא בנה את זה שם, הכין את זה, כיוון שהוא זמנה עדיין בעוד שהאדם חי, אז מותר בהנאה. אבל אם לאחר פטירת אדם הוסיף בו דימוס אחד, בנה שם אפילו עוד שורת לבנים אחת לשם מת, אז זה אסור בהנאה. רואים מכאן, כיוון שהוא בנה שם את אותה שורת לבנים, דימוס שורת לבנים, אבל פי שעדיין לא קבר, זה כבר נאסר. למה? כי הזמנה מלתאי, וקשה על רבה שאומר הזמנה לאו מלתאי. עונה הגמרא, אחר מעסקינן דרמה באמת, כמדובר שאכן הוא קבר שם מת. יחי מי אריה הוסיף, כי לה הוסיף נמי, לצריך אף עגד את פניה. תגמרה, אם מדובר שאכן הוא קבר שם מת, אז למה דווקא אם הוסיף בו עוד שורת לבני, אפילו לא הוסיף, עכשיו הרי זה משרת את המת. עונה גמרה, כאן מדובר שלאחר מכן הוא הוציא את המת משם. לכן, אם הוא לא הוסיף איזה שורה של לבנים, ממילא כל אותו הקבר, כמה שהוא נעשה בעודו חי, אז בשעה שהיה שם מת, זה שירת אותו, זה אסור בענה. הוציא את המת משם, אז זה לא נאסר. כיוון שלא עשה פה שום דבר לצורך המת, לאחר שמת. אבל אם הוסיפו שם שורת לבנים, כיוון שאותה שורת לבנים נעשתה לצורך אותו המת, לאחר שהמת מת, אף על פי שהוא הוציא את המת משם והעביר אותו לקבורה במקום אחר, זה נשאר באיסורו. אמר אפרם בר פפא, אמר רב חסדא, אם היה מכירו, חולצו ומותר. דרך אגב, רב חסדא בא להגיד לנו פה הלכה. מה שאמרנו שאם הוסיף עליו איזה שורה אחת לאחר שאותו המת, מת, אז זה אסור. אל תחשוב שזה אוסר את כל המצבה כולה, את כל הבניין כולו. זה אוסר אך ורק את אותה שורה. לכן, אם הוא יודע איזה שורה בדיוק אבנים נוספו, יכול להוציא אותם, והשאר יעמוד וישאר ביתרו. תשמע, החוצב קבר לאביו, והלך הוא כברו בקבר אחר, הלך קבר אותו במקום אחר. הרי זה לא ייקבר בו עולמית. רואים מכאן, שכיוון שהקבר הזה הוקדש לצורך מת, מילא זה כבר נסר בענה, וקשה על רבה שאומר הזמנה עליו מתאי. עונה הגמרא, אתה משום כבוד אביו. כיוון שזה אבא שלו, אז הוא לא יכול לבוא להיקבר בו הוא אחר כך. למה? כי זה לא כבוד. אבל אם היה למשל מישהו זר, הכין קבר לראובן, אחר כך רוצה להיקבר בו שמעון, זה בסדר. הכין היום הסתברה. דקתני שפה, רבה שעון גמליאל אומר, אף החוצב אבנים לאביו, והלך הוא כברו במקום אחר, הרי זה לא ייקבר בהן עולמית, לא ייקבר באותם אבנים האלה שהוא חצב מההר עולמית. היא אמר בשלמה משום כבוד אביו, כל זה הכל בלי הכבוד של אבא שלו. שפיר, מובן למה באמת אסור להשתמש באותם אבנים בשביל עצמו. אלה אמרת, משום הזמנה, תבוי להריגה מכאן למאן דאמר. הרי אם תאמר לי שהפירוש כאן סיבה היא, בגלל כמו שאביי אמר כי הזמנה מילתא היא, הרי כל מה שאביי אמר זה רק כאשר אדם הרג בגד כבר, הרג תכריכין של המצח, הוא כבר לשימוש, בזה אביי אסר. אבל כאן האדם הזה רק חצב אבנים מההר, עדיין לא הכין מבנה של קבר. אז גם לפי דעת אביי, אופן כזה ודאי מותר שמש, זה לא נקרא זמנה מילתא, מפני שעדיין לא הכין שום דבר. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שרק טבע חוטים ועדיין לא עשה מזה בגד. בזה מודע ביה שאותם החוטים האלה אפשר להשתמש בצורך אחר. וכן מדוע כאן אסרנו, אלא הכוח, כמה שזה נעשה לצורך אביו, לכן שום כבוד אביו לא ישתמש בזה למשהו אחר. תשמע, קבר חדש מותר בהנה, הטיל בו נפל אסור בהנה. הטיל אין, לא הטיל לה, פורש מכאן קשה על הביה. רואים מכאן שאם אדם כביכול הכין קבר, אם לא הטיל בו בפועל, אז הוא אין בזה איסור ענה, אז מנה לב מלטאי. דוחה הגמרא, הוא הדין, דאף על גב דלא הטיל, אפילו לא שם בתוכו נפל, לא שם בתוכו מת, גם כן אסור. ככה יגיד לך הביה. ולפוקר מדרבן שעון גמליאל, דאמר אין לנפלים תפיסת הקבר, כמה שמעלן, רבן שעון גמליאל סובר שאם יש נפל, שאדם שם את זה בתוך הקבר, זה אסור. הוציא את הנפל משם, זה לא אוסר את אותו הקבר עולמית. לכן התנה כאן בא ילמד אותנו, שאם אדם הכניס לתוכו נפל, הטיל בו נפל, זה נאסר. מה כאן הנאסר? נאסר אפילו לאחר שסילק את אותו הנפל משם וכרגע אין בתוכו. תשמע עוד גמר מקשה לבי. כתוב מותר המתים למתים, מותר המת ליורשיו, אם אספו כסף, בשביל מתים של עניים שאין להם כסף לגבור את המת שלהם, אז גבאים אספו כסף. וברוך השם קברו את אותם המתים, ולא צריכים עוד. מה עושים יתרת הכסף? לא משתמשים בזה לצורך צדקה אחרת, אך ורק לצורך מתים אחרים של עניים, ישתמשו בזה. מותר המת ליורשיו. אם יש איזה כסף שאספו אותו בשביל מת מסוים, הזכירו את השם שלו. הדין הוא שאם שאר כסף ישתמשו בזה כל הדברים כולם, מביאים זה ליורשים שלו. מה רואים מכאן? למרות שהכסף הזה נאסר לצורך המת מסוים, לא רואים שהכסף הזה נאסר בענה והשתמשו בזה לצורך המת. לא. אלא יכולים הילדים, היורשים שלו, ליהנות מזה. רואים מכאן שהזמנה לאו מילתא היא, ולכן מותר ליורשים ליהנות. אם זה הזמנה מילתא, צריכים להשתמש בזה אך ורק לצורך המת, אסור בענה ליורשים. הגמרא דוחה מהעסקינן שגבו מחיים, גבו את הכסף עוד בחייו של אותו אדם, היה חולה מאוד, אז לא רצו להתעכב עד שיפטר, אז לכן כבר עשו את הכסף, לכן זה לא נאסר הזמנה לבינתי. כשהגמרא הלא תנא אחי, לא משהו ככה ברית הדתנן. מותר המתים למתים, מותר המת ליורשיו, ותנא עלה, כיצד, איך זה, מה מדובר כאן? גבו למתים סתם, זה מותר המתים למתים. גבו למת זה, זהו מותר המת ליורשיו. מה שכתוב גבו למת זה משמע שהוא כבר מת. אף אחד למדנו מכאן שזה ליורשיו. כשהגמרא הוא תעמיך, אם הספר. כתוב רבי מיר אומר, לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. רבי נתן אומר, יעשה דימוס על קברו. ישתמשו בזה עוד משהו צריך המת. למרות שלא צריך, יעשו. יבזבזו את הכסף. איך? יעשו את המת, המצבה שלו גבוהה יותר. יעשו לו עוד שורת לבנים. או זילוף למיטתו. לפעמים ריח רע מהמתים, כי לא היה בהקפאה, לא היה להם פעם הקפאה. אז אם זלפים יין, אז יעשו זילוף למיטתו. ישתמשו משהו צריך המת. אז מכן לך הוא עד רבה, מהספה, עד רבה זה תהיה ראיה לדעת אביי, אלא אביי מתרץ עמי ורבא מתרץ עמי. כל אחד מסביר את כל התנאים כשתתו. אביי שסובר שהזמנה מלתאי ואוסרת, מתרץ עמי מסביר את הכל כפי שתתו. לכול על מה הזמנה מלתאי. תנא כמה סבר דחזיל להתפיס דלחזיל לתפיס. כסף שהוא באמת נצרך צורך חמץ, זה תופס ונאסר. מה שמעבר לכך זה לא תופס, ולכן יהיה המותר ליורשיו. ורבי מיר מספקא ליה תפיסי לתפיסי, כך לא יגע בעין שלי עד שיבוא אליהו. רבי מיר מסופק האם זה תופס גם מעבר למה שצורך המת, לכן אמר ימתין עד שיבוא אליהו הנביא ויגיד לו מה לעשות. ורבי נתן פשיטא ליה דוודאי תפיס, ייקח יעשה דימוס על קברו. הוא אומר ודאי אפילו מה שמעבר לצורך המת זה תופס, ולכן הכל נאסר, צריכים להשתמש בזה צורך המת. כל זה שיטתו של אביי. ורבה מתרץ צעמה דיחו לעלמא הזמנה לא מלתאי. תנא כמה סבר כי בזו להחולה מחיל זילותי גבי יורשים. תנא כמה סובר, הרי בשעה שהודיעו, זה כבר אותו מדובר כאדם שכבר מת, בשעה שהודיעו שאוספים את הכסף שלו, זה ביזיון בשבילו, שאין כסף וצריכים לאסוף כסף מהציבור בשבילו, אז זה ביזיון, זה מגיע לו. הוא מוחל עוד מחיים, אומר כל הביזיון שיעשו לו, הוא מוותר על כך, כדי שהכסף שלו נצרך בשבילו, שילך הכסף הזה למי? ליורשים שלו. אז מחיים הוא עוד מוחל על הדבר הזה. ורבי מאיר מספקלה, אם האדם מת מוחל עוד בעודו בחיים, עבור זה, כדי שילך ליורשים שלו. הלקח לו יגע בעמד שבוע ליהו. ורבי נתן פשיטא ליה דלא מחיל. לכן הוא אמר, יעשה דימוס על קברו, או זילוף על מיטתו. עוד מה עכשיו רוצה לקשוט על בייה. כתותה שמה, היו אבי ואמו מזרקים בו כלים, מצווה לאחרים להצילן. בזמנם, לא כמו היום, כל התרחים מגיעים מחברה קדישה, אלא היו המשפחה לוקחים בגדים ועוטפים את המת ובהם קוברים את הנפטר. אז אם היו אבי ואמו ברבינה דה נפטר, ואבי ואמו ככה בוחרים על הילד שלהם, אז היו זורקים עליו בגדים, כביכול בשביל לעטוף אותו, שיהיו לו תכיחים. ומעל ומעבר למה שהוא צריך. אז מצווה לאחרים להצילם דהיינו, למנוע שלא הבגדים האלו לא יבוא על אותו הנפטר, והידי זה יהיה מותר להשתמש בהם, כי אחרת כל הבגדים האלה כולם יאסרו. לכאורה, עצם זה שהם זורקים, אפילו אם האדם ימנע אותם, שהבגדים האלה לא יגעו במיטת המת בכלל, מכל מקום. עצם שהם זרקו אותם, זה כבר מראה שזה הזמנה אם יכינו את זה לצורך המת. לפי דעת הבעיה, הכל צריך להיות אסור בענה. ומדוע אמרנו שזה מצילים אותם? איזה הצלה זאת? אתה אומר הזמנה מלתאי, כבר ברגע שהם זורקים את זה, כבר אותה שעה כבר צריכים לייסר. הטעם משומר הריו. מת הגמרא שם מדובר, שהרי יש הרבה מעל ומעבר לבגדים הצרכים. מה שמוסיפים זה סתם מרוב הכאב שלהם, הם זורקים עליו בגדים כדי שהכל יהיה אסור, כי הם רוצים כביכול להיות עניים, לא רוצים שיהיה להם כסף. זה לא נקרא הזמנה מלתא, כי הם לא עושים זה מת לצורכו בכלל. יחי, היי דקתני על אמר רבי שמעון גמליאל, באמת דברי אמורים שלא נגעו במיטה, אבל נגעו במיטה אסורין, תגמרא עולה במיטה הנקברת עמו, דמי חלפה בתחי המת. תגמרא, אם כי דבריך שזו הסיבה של היתר, אז אם כן, למה אם זה נוגע במיטה, אמר רבי שמעון גמליאל, אם אנשים לא יצליחו להציל עד שזה כבר נגע במיטה, הדין הוא שאותם הבגדים באמת אסורים. למה? הרי באמת לא התכוונו שזה יהיה בתור תכין שלו, כי יש מעל ומעבר כבר שמו עליו, אלא הם זורקים עוד ועוד בגדים סתם כדי לאסור אותם מרוב הצער שלהם. אז למה אם זה נוגע במיטה באמת זה נאסר? אולי הסביר, היה להם מיטה שבו המת נפטר, לוקחים אותו, מעבירים אותו למיטה אחרת, במיטה השנייה לוקחים אותו עד לבית הקברות ושם קוברים אותו, אחר כך את המיטה שהוציאו אותו, לקחו אותו בלוויה, את המיטה הזו קוברים לידו, סמוך אליו בבית הקברות שם. לא כמו היום שהכל יש אלונקה מיוחד, חברה קדישה, זה לא היה ככה פעם. אז באותה מיטה שבה לוקחים אותה עד לבית הקברות, המיטה הזאת היא, שם גם כן מלבישים אותו בתכחים באותה מיטה. באותה מיטה ההיא אמרו חכמים שכל הבגדים שנגעו בה הם אסורים. למה? מפני שגזרה, שאם תגיד שהבגדים שנגעו בהם אסורים, יבואו לטעות האנשים, וגם בתכחים שעטפו את המת לצורך קבורתו, גם כי יחשבו שזה מותר. לכן בזה חכמים אסרו את הכל. ובדרך כלל, הזמנה אומרת הגמרא, אפשר לומר שהנה חינמי, הזמנה היא מלתה היא, אבל דווקא דבר שדם הכין באמת של לקבור אותו, ולא סתם בגדים שזרקו עליו בשביל מרוב צער שלהם. תשמה, עכשיו גמרא צריך שאתה על רבה. כתוב, כיס שעשאו להניח בו תפילין, תיק כזה, שזה בשביל להניח בו תפילין, אסור להניח בו מעות, אסור להשתמש בו לחול. הניח בו תפילין, יניח בו מעות. אם האדם בצורה של ערעית, הוא יניח בו תפילין. לא התכוון שזה יהיה בו קבוע, יניח בו מעות, קשה מהרשע. שמענו כאן, כיס שעשאו יניח בו תפילין, רק עשאו, רק הכין אותו, כבר זה אסור, קושיה על רבה. אמה, עשאו והניח בו תפילין, אסור להניח בו מעות, כי דרב חסדה. את הגמרא, אכן, צריך לתקן את הלשון של הבריתה. אם הוא עשאו, כלומר, הכין אותו לשם תפילין, וגם באמת הניח בו בפועל תפילין, רק אז זה נאסר, כמו שאמר רב חסדה. תא שמה, אמר לאומן, עשה לי תיק של ספר, או נרתיק של בן אדם, אמר לאומן, תעשה לי תיק ספר תורה, או נרתיק של תפילין, אומר התנה, עד שלא נשתמש בהן קודש, מותר להשתמש בהן חול, למרות שהכין זה ספר תורה, הכין זה תפילין, מותר. נשתמש בהן קודש, אסור להשתמש בהן חול. מכאן הוכחה מפורשת, כדעת רבה, נגד הבעיה. עונה גמרת תנאי, אכן, זה כדעת רבה, אבל זה מחלוק תנאים. דתניה, ציפן זהב או שתלה עליהן או שבהמת המאה פסולות. אני אסביר. בתפילין זה פרשיות של קלף, שמעליהם אנחנו רואים רק את העור למעלה, שהוא מכסה את הפרשיות האלו. זה אומר התנה, אם אדם לקח את הפרשיות של תפילין, ועשה מזה איזה קופסה כזה של תפילין, במקום קופסה של תפילין, עשה את זה זהב. מה הדין הדבר הזה? ציפן זהב את אותן פרשיות, או שתלה עליהן או שבהמת המאה פסולות, למה כתוב, למה תהיה תורת השם בפיך? דים חזל, מן המותר בפיך. עור בהמה טהורה, כשרות, זה בעצם כולנו, היום שלנו עור, שבהמה טהורה זה, בתוכו יש את הפרשיות. אף על פי שלא עבדן לשמן, אפילו שלא לא עבד את הנשמן, גם כן, זה כשר, דעת הנקמה. רבן שמעון גמליאל אומר, אף עור בהמה טהורה פסולות, עד שעבדן לשמן. מה מחלוק בין תנקמה למאיר רבן שמעון גמליאל? פי דעת, תנקמה אומר, הזמנה לאו מילתא היא, ולכן זה לא מעניין אותי, גם תעבד, לא תעבד, זה לא משנה, כי זה אותו דבר. וזה בעצם כדעת רבה. ואילו פי דעת רבן שמעון גמליאל, אומר לו, עד שעבדן לשמן, למה? כי הוא סובר צריך, הזמנה זה כן נחשב דבר, כדעת הבעיה. ולכן צריך שעבד לשמה, כי הזמנה זה דבר שהוא חשוב. זה הפירוש של רש"י, תוספות מפרשים להפך. תוספות מפרשים אומרים, לפי דעת הנקמה, שהוא אומר, הזמנה מילתא היא, אז אם כן כבר לא צריך שיעבד לשמה. עד שהוא לקח את זה, עשה את זה צורך תפילין מספיק. לפי דעת רבן שמעון גמליאל, הוא צובר הזמנה לאו מילתא, ולכן צריך שגם יעשה גם את ההכנה של העור, עד שיעבד אותו לשמה. אמר לי רבינה לרבה, מיקה דוכתה דרמו בהמת, והרגיל בגד למת. אמר לי, אין כגון שכבי דרך פניה. שאלתו רבינה את רבה, וכי יש מקום כזה בעולם, שאחר מיתת המת, אז הורגים את הבגד למת, ולכן אתה והבאי נחלקים, אדם שהרג בגד למת, הרי הם מציאות כזאת. תמיד לוקחים בגדים שכבר הרגו אותם קודם לכן, מפני שזה לוקח זמן להרוג בגד. אז אם כן, מה, ישור ככה את המת לבינתיים ויזיון? מי עושה כדבר הזה? אז על מה אתה והבאי נחלקים על דבר שהוא לא מציאותי? אמר לו, לא, זה מציאותי. ארפניה עיר של עניים, ולכן רק לאחר שהמת מת, אז עושים כסף, ואותה זמן למקס את זה הולכים והורגים בגד למת. זה בגדים כאלה מה שיש. דרש מרי מור, הלכתה כבתי דה אביי, שהזמנה מילתאי ואסור. רבנה אמרי הלכתה כבתי דה רבה, שהזמנה לאו מילתאי ומותר. הלכתה כבתי דה רבה, הזמנה לאו מילתאי. תנו רבנה. הרוגי מלכות נכסיהן למלך. מלך, האדם שמרד במלכות וכיוצא בזה, בשעה שמלך הורג אותו, נכסיו למלך, לא ליורשים שלו. הרוגי בדין נכסיהן ליורשים. רבי יהודה אומר, אף הרוגי מלכות נכסיהן ליורשים. הוא מרד המלך, הורגים אותו, לא קשור נכסים של יורשים. אמרו לו לרבי יהודה, אבל לא כבר נאמר, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, כאשר אחאב הרשע הלך והרג את נבות היזרעאלי, כביכול הוא מרד בו והוא קילל אותו וכו', ואז אמר לו כשבחו לאליהו שילך ויאמר נבואה קשה לאחאב הרשע, ואמר לו שכרגע אחאב נמצא איפה? בתוך כרם נבות, לך אליו שמה, ותגיד לו את הנבואה הזאת, אומר לו הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, שהוא ירד לרשת אותו. אם כי דבריך צריך להגיד אשר ירד שם לגוזלו, למה אומר לרשתו? אלא ודאי שכיוון שאדם שאותו נבות, לפי דעתו של אחאב, הוא מרד בו, אז לכן מלא הוא כביכול יורש אותו. מכאן ראיה לדברנו, שנכסה מורד במלכות, הרוגי מלכות נכסה למלך. אמר להן, בן אחי אביו היה, וראו ליורשו היה. הוא, אחאב ונבות הם היו בני דודים. כלומר, ברגע שהוא הרג את נבות, לנבות לא היה אבא. אז אם כן ימלה, הנכסים שלו כביכול אמור לעבור לבן דוד שלו, שזה אחאב. שאלו אותו חכמים, ולא הרבה בנים היו לו, ואם כן מלה גם, אם תגיד לי בסדר, הוא יראוי לרשת אותו ממשפחה שלו, זאת אומרת, ויש לו ילדים לנבות, שהם ירשו אותו. אמר להם, אותו ואת בניו הרג, שנאמר, אומר לו אליהו הנביא, אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי, אז רואים כאן שהוא הרג גם אותם, לכן היה לו בנים ליורשו, ממילא כביכול, הוא היורש שלו זה אחד. ורבנן, ההוא בנים הראויים לצאת ממנו, יש לו עוד ילדים אחרים, אותם הילדים החיים הוא לא הרג, רק מה זה שבחור אמר לו דמי בניו, הוא היה יכול להמשיך להביא עוד ילדים נוספים. בבקשה, כבר רבי שלמה למדה אמר נכסיהן למלך, היין דכתיב, לכן שם בשעה שאותם אנשים שיעידו ברשעותם נגד נבות, הם אמרו לדיינים, ברך נבות אלוהים ומלך. למה הזכירו מלך? כדי שירצו שכל נכסים שלו יעברו בירושה למלך. אלה מדי אמר נכסיהן ליורשין, למה ליב המלך? למה הזכירו שהוא קילל את המלך? אומרת הגמרא, תעמיך אלוהים למה ליב, שמה כמו שקילל את המלך, גינו מספיק שקילל את המלך. אלה הפושר איתך, חנמיל הפושר איתך, עשו זה כדי להרבות את הכעס, להגיד עליו שהוא כל כך עשה דברים רעים, שזה עשו, זה גם אנחנו אותו דבר. בישלמה דמנדה אמר נכסיהן למלך, היין דכתיב, וינוס יואב אל אוהל השם, ויחזה בקרנות המזבח. וכתיב, ויאמר, לא, כי פה אמות. אל מנדה אמר נכסיהן ליורשין, מה נפקא ליה מינה, לחיי שעה. שלמה המלך רצה להרוג את יואב, כמו שדוד ציווה אותו בצוואתו. והוא ברח יואב להיכל השם, והחזיק קרנות המזבח. מת הגמרא, אמר לו בן היום ידע, תצא, הוא חייב מיתה. אמר לו, לא, כי פה אמות. מת הגמרא, רבי שלמה, אם תאמר לי שהוא בעצם, הוא נכסיהן של הרוג המלכות למלך, לכן הוא רצה להרג שם על ידי בית דין, כדי שנכסיו יהיו ליורשיו ולא למלך. אלא אם תאמר לי, שנכסיהן ליורשין, אז אם כן, מה אכפת לך? אומר, לא, כדי שבעתיים הוא ילך ויחזור, ובעתיים תעכב עוד שעה, שעתיים, יהיה עוד שעה, שעתיים. וישב בניהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענני. אומרת הגמרא, מה אמר לו, מה ענה לו? אמר לזיל אמלה, תרתי לה תעביד בהי גברה. לא מגיע לשתו אנשים, אי קטת לה, קביל לתותה דלתי אבוך, ואילה שבקה דלקוב בלתותה דלתי אבוך. אמר לו, אבא שלך קילל אותי, כשאז הרגתי את אבנר, ולפי דעתו זה היה לו בסדר, הוא קילל את שש גלות. ועכשיו אתה רוצה גם להרוג אותי, מספיק אחד מהם, לא מצליח לעוד שתו אנשים. אם אתה רוצה, תקבל עליך את הקלות שאבא שלך קילל אותי. ואם לא, אז תעזוב אותי בזה ואל תרוג אותי. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו. אמר רבי יהודה מרב, כל קללות שקילל דוד את יואב, נתקיימו בזרעו של דוד. שכתוב, דוד קילל את יואב, והראה להיקרא את בית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך, ונופל בחרב וחסר לחם. וכל זה התקיים בזרעו של דוד זב מרחבעם. דכתיב, המלך רחבעם התאמץ עוד במרכבה לנוס ירושלים, כאשר העם נחלק לשתיים ולא רצו את המלכות שלו יותר. אז כאן כתוב במרכבה, וכתיב, לגבי זה, וכל המרכב שרכב עליו זה ויתמע, גזירה שווה מרכב, מרכבה מרכב. מצורה מעוזי הדכתיב, וחזקתו גבה ליבו עד להשחיד, וימעל בהשם אלוקיו ויבוא אליך לשם, להקטיר על מזבח הקטורת וכתיב, והצרה זרחה במצחו. מחזיק בפלך, מעשה דכתיב, רק לעת זקנתו חלה את רגליו, ואמר רבי יהודה מרב, שחזו פוד דגרה. אמר למור זוטרה ברד רב נחמן לרב נחמן, איך ידמי, איך המחלה הזאתי? מה הקושי לה כל כך? נראה שזה יותר גרוע ממצורה, יותר גרוע מזב, מאוד קשה. מה כל כך הכאב שיש בה? אמר לי, כמחת בבשר החי, דקירות כאלו. שאת הגמרא מנה ידע, מאיפה רב נחמן יודע את זה? איבא הייתה מחשב החשבי, רב נחמן עצמו היה לו תקופה שהוא חלה במחלה הזאת, ואיבא הייתה מרבי אבי גמר לי, הוא שקיבל את זה מרבו ורבו מרבו, והייתה מסוד השם יראה, ואותו יודעים, יש לפעמים אינטואציה רגשית כזה צדיקים שיודעים. נופל בחרב מיושיהו דכתיב, ויורו היורים למלך יושיהו. אמר רב יהודה מרב, שעשו כל גופו בכברה, נקבו אותו רחמנא ליצלן. וחסר לחם יחוניה, דכתיב, ורוחתו רוחת תמין תנלו, היה מלך. וזה בעצם, הוא קיבל מאוויל מרודח, היה מסכן, הוא מלך, והוא מסכן, היה עצבי מרודח, הגלה אותו, והוא מקבל ממנו ארוחה כל יום. אמר בידה מרב, היינדי אמרי, אנשי תהה לא תה ולא תהה לתה. דהיינו, עדיף שקלו אותך, ולא אתה תקלל אנשים. תיזהר מאוד לא לקלל אנשים. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.